יש סיפור בגמרא במסכת קידושין שמתחיל בדיון. האבא חייב ללמד את בנו תורה, אבל בוא נאמר שאבא בעצמו לא למד, והוא הגיע לגיל שגם הבן ראוי ללמוד וגם הוא בעצמו מעולם לא למד, אז מי קודם למי במידה והתקציב המשפחתי מאפשר רק לאחד מהם לגשת לבית המדרש? אז עונה הגמרא, אחת הדעות שם שתלוי מי יותר מוכשר, זאת אומרת מי הביטוי שם זריז, ממולח, ותלמודו יתקיים בידו. וכאן מתחיל הסיפור על רבי יעקב בר אחא בר יעקב. יש לנו פה נכד, אבא וסבא. לנכד קוראים יעקב, לאבא קוראים אחא, ולסבא קוראים גם יעקב. אז רבי יעקב, האבא שולח את בנו יעקב ללמוד בבית המדרש של אביי. כעבור זמן הוא חוזר, הגמרא לא אומרת לנו כמה, אולי סמסטר, אולי שניים, אולי שנה, ואבא אומר לבנו, אני רואה שבזבזת את זמנך, זאת אומרת, אתה לא שולט בחומר הנלמד. משהו בידיעות שלך, בהבנה שלך, חסר. ועל כן ראוי שאני אלך ללמוד במקומך. כי אמרנו שמי שיותר מוכשר הוא זה שראוי שילך ללמוד. אז האבא שקוראים לו רבי יחא, הוא הולך לבית המדרש. באותה עת, בית המדרש היה מחוץ לעיר, בשדה, בית מדרשו של אביי. והגמרא מספרת שבבית המדרש הוא היה איזשהו מזיק, סוג של שד, שהיה כנראה פוגע באנשים ומטיל עליהם אימה. והגמרא מציינת שהשד הזה היה כל כך חצוף או כל כך נועז, שבדרך כלל השדים לא פוגעים בבן אדם באור יום או כששני אנשים הולכים ביחד. והוא היה גם פוגע באור יום וגם כששני אנשים נמצאים ביחד. וכשאביי שמע שרבי יחא עומד להגיע לבית המדרש שלו, הוא ביקש מכל התלמידים שאף אחד מהם לא יזמין את רבי אחא לישון אצלו בבית. שאף אחד לא יזמין את רבי אחא להתארח אצלו. מדוע? הוא בנה על זה על רבי אחא שהיה איש קדוש, למרות שיש לנו נתון מאוד מעניין שללמוד הוא לא יודע. זה בעצם מפה מתחיל הסיפור. היה איש קדוש, ואביי קיווה שהמפגש של רבי יחא עם אותו שד יביא למיגורו. ואז רבי יחא נשאר שם בלילה באמת לבד בבית המדרש. ובלילה נגלה אליו שד עם שבעה ראשים. גמרא מציינת את זה כתנין, שזה מילה נרדפת במקרה התלמודי לנחש, עם שבע ראשים. ורבי אחא בר יעקב בעצם מתפלל וקורא הברך מול הקדוש ברוך הוא. ואומרת הגמרא שעל כל קריאה וקריאה נפל ראש אחד של אותו נחש. אמרנו נחש עם שבע ראשים עד שהוא יתבטא לגמרי. בבוקר שהגיעו התלמידים מאוד עניין אותם לראות מה קורה איתו, עם רבי אחא, איך הוא עבר את הלילה עם אותו מזיק שנגלה לפניו כנחש בעל שבע ראשים. אז הוא אמר להם, לולי שהתרחש לי נס, בעצם סיכנתם אותי שהשארתם אותי פה לבד. ייתכן מאוד שאביי צפה שהנס הזה יקרה. אז בואו ננסה לראות מה זה נחש עם שבע ראשים. הנחש זה הסמל הרוחני של מה שמונע מאיתנו מלקבל את ברכת החיים. ושבע ראשים זה בעצם שבע סוגי שכלים, שבע סוגי מחשבות, שבע סוגי היגיון שמונעים מאיתנו מלפגוש את הטוב שישנו. זה יכול להיות פחדים, יכול להיות דאגות, זה יכול להיות בלבול, זה יכול להיות ספק, זה יכול להיות כפירות, זה יכול להיות תאוות וייאוש. סך הכל הזכרנו שבעה. פחדים, דאגות, ספקות, בלבול, כפירות, תאוות וייאוש. זה שבעה אופנים שונים. אפשר להתקן את הרשימה לפי ההתפתחויות בעולם הנפש. אלו שבעה אופנים שונים, שזה בעצם המושג נחש עם שבע ראשים, עם שבעה ראשים. זה הופעות שונות. אם אתה חושב שלנחש יש ראש אחד, יש לו שבעה ראשים שדרכם הוא מנסה לקעקע את התודעה הטובה של הבן אדם. והגמרא גם מציינת שהוא כל כך משכנע שהוא פעיל גם ביום. זאת אומרת, אם הלילה זה המקור שבו הזמן שהילדים חווים חרדות, זאת אומרת שעצם המושג חשיכה, שהוא מסתדר לנו טוב עם המושג הסתרה, ששם אנחנו לא רואים את הטוב שישנו, אז הוא כל כך משכנע שהוא פעיל גם ביום. והתודעה הנחשית הזו, בעלת השבעה ראשים, בעלת השבעה הופעות שונות, כל כך משכנעת, וגם כשאנחנו נמצאים בין אנשים אחרים, שבדרך כלל הבדידות היא זו שמעצימה את הפחדים, הבדידות היא זו שמעצימה את הדמיונות. אבל הוא, יש לו כוח לפעול גם בתוך מציאות של הימצאות בין ריבוי אנשים, גם בתוך הימצאות של אור יום. והדבר המעניין, שרבי אחא בר יעקב, איך הוא מכניע את אותו שד? הוא קורא הברך, זאת אומרת מול ריבונו של עולם. הוא בהכנעה, הוא מבין שזה הכל סוג של ניסיון, סוג של תעתוע. היכולת להתגבר עם התעתוע זה לא להילחם ישירות בתעתוע, אלא להזכיר את האין עוד מלבדו. מה זה קריאת ברך? בבית המקדש היו שלושה אופנים של השתחוויה. אנחנו קוראים לזה בשם כללי להשתחוות, אבל זה היה קידה, קריאה והשתחוויה. קידה, אז אנחנו מכירים יותר כמו קידה יפנית, שהפלא גוף העליון מתכופף כלפי הזולת. וקריאה זה לכרוע ברך. על שלמה המלך כתוב שבתפילה שלו במלכים א', שהוא חונך את בית המקדש, הוא קורא הברך אצל המזבח, וידיו פרוסות בשמיים. זאת אומרת, ברכיים על הרצפה, שזה מסמל בעצם הכנעה, שאני מבטל את האגו, אני מבטל את הקומה שלי מול ריבונו של עולם. והשתחוויה זה מדרגה יותר גבוהה, זה בפישוט ידיים ורגליים, זה ממש השתתחות על הרצפה, שליהודים אסור להשתתח על רצפת אבן, רק על משהו שחוצץ בינינו לבין הקרקע. זאת אומרת, שטיח, רצפת עץ, או בגד, מלבד בבית המקדש, מלבד בהר הבית, שזה המקום היחיד שהיה מותר להשתחוות על הרצפה בעצמה, על האבן בעצמה. רק ההשתחוויה היא מסמלת משהו. אם בן אדם בהיותו זקוף, זה מסמל את האגו שלו, מסמל את הישות שלו, מסמל את האני שלו, אז בהשתחוויה או בקריאה הוא מבטל את הקומה שלו. שזה גם כתוב שאחד מעשרת הניסים שנעשו בבית המקדש, היו עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. אז פשטות זה אומר שהיה נס, שלמרות שהיה קהל עצום, כשהיו משתחווים, כשבן אדם משתחווה הוא תופס יותר מקום. והיה מקום לכולם. אפשר לבאר את זה גם על פי פנימיות. כשהיו עומדים, זה אומר שכל אחד עומד במלוא קומתו, במלוא ההגה שלו, במלוא העני שלו, והעני תופס הרבה מקום. ובהשתחוויה, שזה ביטול הקומה, ביטול העני מול ריבונו של עולם, אז שמה באמת יש מקום לכולם. כמה שאדם מבטל את עצמו והוא נותן מקום לאחר להתקיים לידו, זה דבר נפלא ועצום. אז רבי אחא בר יעקב, שהוא רואה את השד עם השבע ראשים, מה הוא עושה? לא נלחם בו. הוא קורע ברך מול ריבונו של עולם. הוא בעצם מזכיר לעצמו שאין עוד מלבדו, וכל התופעות הנראות לעינינו זה בעצם סוג של תעתוע שאין בו מן האמת. אפשר גם על פי זה לבאר שהבן שלו, שלא הצליח בלימוד, הרי איך התחיל הסיפור? שיעקב הנכד הולך ללמוד בבית המדרש, והוא לא מצליח בלימודו. ואז אבא אומר לו, היות ולימודך אינו מתקיים בידך, אז אני אלך במקומך. ייתכן. סליחה. ייתכן שמה שהנכד לא מצליח, זה בגלל הפחדים שהיו שם כתוצאה מאותו שד. אנחנו יודעים שאחד הדברים שמונים מבן אדם לפגוש את היכולת, את יכולת ההבנה הטובה שלו, אחד הדברים שמונים מאיתנו, תודה רבה, תזכי שתמיד יגישו לך מים בעת המתאימה ושאר משקאות שחביבים עלייך. אבל גם אתה תמשיך במחשבתך הטובה. זה סימן לשפע. כשאתה אומר בית שנשפחים בו מים, אז תהיה בו ברכה. במיוחד מי שהגיש את המים יראה ברכה בתקופה הקרובה, באופן הנראה והנגלה. אפשר להגיש עוד כוסות ולבדוק את, את השפע הזה. שפתי מים בססון ממעייני הישועה. אז בהתחלה ששמענו את הסיפור, היה נראה לנו שהילד, הנכד, בעצם לא כל כך מוכשר, אבל ייתכן מאוד שהוא היה מוכשר, ורק בגלל הפחדים, כתוצאה מהשד שהיה שם, הוא לא קלט את הלימוד. חלק ממה שעוזר לנו לקלוט את הלימוד זה השקט הפנימי שאנחנו זוכים להתחבר אליו. כמה שבן אדם יותר פוגש את השקט שבתוכו, ככה יכולת הלמידה שלו וההבנה שלו גדלה הרבה יותר. על יעקב אבינו כתוב שהוא בא מול עשיו ומשתחווה מולו 7 פעמים. על לאור הסיפור הזה אפשר לומר שיעקב בעצם רואה את המלאך של עשיו שמתלווה אליו, שהוא, ככה כתוב בזוהר, שגם הוא, יש לו סמל של נחש עם 7 ראשים. זה 7 הופעות שונות של הבלבול שהוא רוצה לתת לנו. ויעקב בעצם לא משתחווה לעשיו, אלא כל פעם שיעקב רואה את אחת ההופעות של הראש של הנחש הזה, הוא מבטל את קומתו בפני הקדוש ברוך הוא. אז זה על הסיפור על רבי אחא בר יעקב. זאת אומרת, שכל אחד מאיתנו פוגש בימי חייו את הנחש, תודה. כל אחד מאיתנו פוגש את הנחש עם 7 ראשים. זאת אומרת שהנחש הזה מנסה לבלבל אותנו או לשכנע אותנו בכל מיני אופנים. או על ידי תאוות, או על ידי בלבולים, או על ידי פחדים, או על ידי חרדות, או על ידי ייאוש. וככה נמשיך את הרשימה. עכשיו אני רוצה לקרוא לכם קטע מתוך ליקוטי מוהר"ן, אות ריש נון זין, אותיות נזר. שם רבי נחמן מדבר על אכילה, שאני מבקש לעשות מזה השלכה ליחסי אנוש. הוא אומר ככה, קודם כל קורא מתוך הכתוב. כי כשאוכל יותר מצורכו, זה המאכל מזיק לו. הוא מסביר למה. אין פה המלצה לדיאטה, כי אם המלצה להבין את שורשי הדברים מבחינה רוחנית. אחרת שיעור כזה יכול להלחיץ. תראו לכם אם מישהו צופה בבית עם הבורקס עכשיו. חבר'ה בתיאבון. גם מי שעם הפלחי גמבה בתיאבון. גם מי שעם הקוסטי, עם המסטיק. עכשיו הוא אומר כך. כי כל דבר יש לו שורש שיש לו חיות ממנו. כגון הסמים, שרבי נחמן אומר סמים, למה הוא מתכוון? לתרופות. ככה זה נקרא. סמי רפואה. כגון הסמים, יש להם חיות ממה שהאדם לוקח אותם לרפואה. וכן המאכלים, יש להם חיות מזה שהאדם אוכל אותם. הוא מקבל חיות מהם. מזה יש חיות למאכלים. זאת זאת אומרת, כשבן אדם אוכל מלפפון, אומר רבי נחמן רעיון רוחני, המלפפון בעצמו, גם הוא צריך לקבל חיות. ממה הוא מקבל חיות? מזה שהוא נותן לי חיות. את מזה שהמלפפון, למרות שהמלפפון זה צומח, או אפשר גם להרחיב את זה כלפי חפצים, אומר רבי נחמן דיבור פשוט. חפץ שנותן לי חיות, שמועיל לי, הוא מקבל גם הוא אנרגיה מזה שהוא מועיל לי. ואם הוא לא מועיל לי ואני מחזיק אותו סתם, אז ממה הוא יקבל חיות? זאת אומרת, אם אני מחזיק חפץ שאני לא צריך אותו, או אוכל משהו שהוא כבר לא מועיל לי, הוא קורא לזה אוכל יותר מכדי צורכו, אז מאיפה יש לו חיות? אז אומר רבי נחמן שהוא שואב מאיתנו את החיות. זה יסוד מאוד חשוב. חפץ שמועיל לי, הוא מקבל חיות מזה שיש לי חיות ממנו. מאכל שמועיל לי, מקבל חיות מזה שיש לי חיות ממנו. אבל אם החפץ או המאכל לא מועילים לי, ואני בכל זאת מחזיק בהם, למרות שאין לי צורך בהם, אז ממה הם יקבלו חיות? הם ישבו ממני את החיות. וכן המאכלים, שימו לב איך זה בלשונו של רבי נחמן, יש להם חיות מזה שהאדם אוכל אותם או מקבל חיות מהם. מזה יש חיות למאכלים. אבל כשאוכל יותר מצורכו, אין לזה המאכל ממי לקבל חיות, מאחר שאין האדם צריך אליו. והוא דומה כאילו יניחו האדם לתוך כלי שבוודאי אינו מקבל חיות משם. ועל כן המאכל מבקש לו חיות להחיות עצמו. ואזי הוא מוציא החיות של האדם. על ידי זה הוא מזיק לאדם. זו ידיעה שיש לה הרבה השלכות, לא רק על תזונה. יש שיטה שלמה סינית בסידור הבית שנקראת פנק שווי, ששם גם מדברים על כך, שחפצים שאני לא מקבל תועלת מהם, זאת אומרת שהם לא נותנים לי אנרגיה, הם שואבים ממני את האנרגיה. זאת אומרת, שם מדברים הרבה להסתכל סביבי, האם יש חפצים מיותרים שאני לא זקוק להם. למה? כי זה לא לא צריך, לא מזיק. ההבנה היא שאם אני לא צריך, זה מזיק. זה שואב לנו את האנרגיה. ככה זה בדומם, שזה חפצים. ככה זה בצומח, שזה מאכלים. וככה זה גם בבני האדם. זאת אומרת שבתוך מערכות יחסים, שאם אני מרגיש שאני מביא תועלת לזולת, שאני מעניין אותו, שאני מחיה אותו, שהוא שמח בי, אז אני מקבל חיות מזה שאני מועיל לו. אבל אם בתוך אותה מערכת יחסים אני מרגיש שאני לא מביא תועלת, אז ממה אני מקבל את החיות? או ממה האחר יקבל את החיות? זה כואב להגיד, הוא יקבל את החיות מזה שהוא ישאב ממני את החיות. רואים את זה אצל ילדים. ילד לפעמים עם כישרונות, עם יכולות, עם אמביציות. אם הצלחת לתעל אותו ולתת לו איזשהו תפקיד, איזושהי אחריות, איזשהו אתגר, שהוא מרגיש שהוא מביא תועלת, בזה שהוא מרגיש שהוא מביא תועלת, מזה הוא מקבל חיות. ואם לא מצאת לו תפקיד, בכיתה הקלאסית ששם רוב התלמידים צריכים להיות פסיביים, ואין להם אפשרות להשפיע, אין להם אפשרות להביא משהו מעצמם, אז ממה הם יקבלו את החיות? הם שואבים את החיות. ואז יבוא לידי ביטוי בלהציג, בלהתחצב, בלהתפרע, על הפועל יוצא יהיה לשאוב את החיות. זה יסוד רוחני שרבי נחמן מניח פה, שיש לו השלכות מאוד מאוד משמעותיות. עכשיו, לכן זה גם, כשבן אדם בוחר בן או בת זוג, וכל כך משמעותי לראות שהזולת מעניין אותי, לראות שאני נמשך לזולת, לראות שתחומי העניין שלו מדברים אליי. למה? כי ככל שמערכת היחסים תתעדק, אם אני מתעניין במה שיש לו להשפיע, אז הוא יקבל חיות מזה שאני שמח במה שהוא משפיע. כמו שאני מקבל עכשיו חיות מזה שאתם מתעניינים בדבריי. אפשר גם אגב לראות את זה, מי שמעביר שיעור, לפעמים נקפל בן אדם בבית ספר או מערכת צבאית או מערכת חינוכית לתת שיעור כשאף אחד לא מתעניין, זה ריקון אנרגטי. את אותו שיעור לתת מול קהל מתעניין וצמא, זו העצמה אנרגטית. עכשיו, בתוך מערכת יחסים, אני מנסה להסביר את השורש, למה זה מאוד חשוב שתהיה משיכה אל הזולת. זה יכול להיות גם משיכה בהיבט הפיזי, גם משיכה בהיבט האינטלקטואלי, גם משיכה בעוד היבטים, שמה שיש לו לתת, תחומי העניין שלו, תחומי ההשפעה שלו, תחומי הביטוי שלו, הרעיונות שלו, ההגיגים שלו, ההגות שלו, מדברים אליי. כי אז כשהוא ישפיע, אני אשמח בהשפעה הזו, והוא יקבל חיות מזה שאני מקבל חיות. עכשיו, מה יקרה בתוך אותה מערכת יחסי שמסיבה כלשהי של איזושהי תועלת או שהוא פחד או ריצוי? היה שם ניסויים ואני לא מתעניין במה שיש לזולת להגיד. ואולי גם לא אוהב את המגע שלו, ואולי גם לא אוהב את הקול שלו, והגיגים שלו ממש לא מוערכים על ידי. אז הוא יגלה שאין לו ממה לקבל חיות. כי מה אמרנו, מה התיאוריה אומרת, ממה אני מקבל חיות? מזה שאני נותן לאחר חיות. ממה מהלפפון מקבל חיות? מזה שהוא נותן חיות לי. ואם הוא, אני לא צריך את המלפפון כי אכלתי כבר יותר מדי, או שאני לא זקוק לחפץ, או שהאדם לא מעניין אותי, זאת אומרת, האיכויות והברכה שלו, לכל אחד יש איכויות וברכה בחייו. אבל האיכויות שלו לא מדברות אליי. ההגות שלו לא מדברת אליי. היצירה שלו לא מדברת אליי. ואז זה תסכול. והתסכול הזה, במקום ההזנה הדדית והעצמה הדדית, יש שם ריקון אנרגטי. והאנרגיה הולכת לאיבוד. ולכן הרבה פעמים זה לא כל כך חד כמו שאני מתאר. לפעמים יש מושג כזה. שלמה המלך אומר, חוכמת נשים בנתה ביתה. לפעמים זה לעורר את כל, החוכמה היא, חוכמת נשים, זה יכול להיות, גם גבר לפעמים יכול לזכות לתוך חוכמת נשים, לא בציניות. כוח הנשיות זה הכוח לקבל, זה הכוח לעורר את הזולת להשפיע. אז גם גבר שיודע לפנות מקום ולעורר את הזולת להשפיע, להביא את הטוב שלו ולהתעניין בטוב, זה הנשיות שבתוכו. זה חוכמת נשים. אבל כמובן באופן מובהק זה בנשים, אבל אני מנסה לומר שחוכמת נשים שייכת גם לגברים. הגמישות הזו, הפתיחות הזו לעורר את ההשפעה אצל האחר. והרבה פעמים זה חוכמה. לפעמים גם שאורח מגיע אלינו, אפילו באורח. אתה רוצה לגרום לו השפעה טובה, אתה רוצה לגרום לו הרגשה טובה? תן לו אפשרות להביא איזשהו חיות. הוא שואל, אפשר לעזור? אומר לו, כן, קדימה, שטוף כלים. תתן, שטוף את החצפה. אפשר לעשות את זה ציניות, אבל ההנחה היא, שאם אתה מפעיל אותו, והוא מרגיש שהוא מביא תועלת, הוא מקבל מזה חיות. ושזה גם, גם במשפחות עמידות שיכולים להחזיק עוזרים ומשרתים וחונכים או כל דבר אחר. הרבה פעמים זה מעורר הרבה תסכול אצל הילד. כי אין לו הזדמנות להביא תועלת בתוך המערכת. וחלק מהחוכמה זה להיות קשוב איזה תועלת לאפשר לו להביא. לבשל, לנקות, לקנות לו משהו, להביא תועלת, ושהוא מרגיש שהוא מביא תועלת, הוא מקבל מזה חיות בעצמו. לכן, אם מדברים על בעניין של בחירת זוגיות, לפעמים בן אדם רוצה לחפף במשיכה שלו לאחר. אבל כדאי לדעת את היסוד הרוחני של זה, שאם אני בעצם יוצר קשר בזוגיות עם מישהו שלא מושך אותי, שלא מדבר אליי, אמרתי את כל הפרמטרים, ההגות שלו, המגע שלו, תחומי העניין שלו, המשמעות של זה תהיה שלא, הוא לא יוכל לקבל חיות מזה שאני מקבל חיות ממנו. אז ממה הוא יקבל את החיות? מזה שהוא ישב ממני את החיות. איך שווים חיות בתוך זוגיות? שאלה מעניינת, נכון? מריבות, הקנטות, תלונות, זה נקרא לשאוב חיות. כל מערכת זוגית שאין שם העצמה אנרגטית, יש שם ריקון אנרגטי. עכשיו, כמובן שאני מציג את זה קצת באופן דיכוטומי, אבל זה בבחינה תן לחכם ויחכם עוד. עכשיו, לפעמים, זה לא או-או, לפעמים זה היה, וזה נגמר. היה השלב או תקופה שהיה שם איזה, הייתה את המשיכה הזאת, היה את העניין הזה. אחרי זה מישהו בני הזוג עבר שינוי. עבר העצמה אישית, עבר התפתחות אישית, עשה דרך עם עצמו, ובאמת גדל, באמת התפתח, והזולת לא חווה את ההתפתחות הזאת. אז לפעמים העצמה והתפתחות של אמת, של אחד מבני הזוג, יוצרים בעיות זוגיות מאוד משמעותיות. מדוע? כי החיות או העניין שיכולתי לקבל מהזולת בעבר כבר לא תקפים, כבר לא פעילים. ואז זה יכול הרבה פעמים להתבטא כאילו האחר לא מפרגן להצלחה של השני, הוא לא מפרגן להתפתחות שלו. אבל האמת שזה לא קשור בחוסר פרגון. האמת שזה גם לא קשור בקינה. במה זה כן קשור? שהמקום הידוע מה יש לי לתת בתוך הקשר הלך לאיבוד. אני לא מוצא את עצמי בתוך אותה מערכת. ואדם מטבעו רוצה להביא ברכה בתוך אותה מערכת. עכשיו אני מבקש להדגיש את זה שבחיצוניות זה יכול להיראות כחוסר פרגון. בחיצוניות זה יכול להיראות קנאה כביכול בהתפתחות של האחר ושאני לא התפתחתי. בפנימיות זה שאלה איזה ערך אני יכול להביא פה בתוך המערכת. וזה תעתוע גדול. ובתוך זוגיות קיימת, התעתוע הזה פועל בצורה כזו. יש זוגות שבאמת נכון להם להיפרד, שממש לא יודעים לכבד ולתת מקום אחד לשני, והפחד משאיר אותם ביחד. ויש זוגות שנכון להם להישאר, והפחד מזה שלא יודעים לארגן או להגדיר את המקום החדש, גורם להם להיפרד. זאת אומרת, הדיוק הוא להישאר, והפחד גורם להיפרד. ויש מקומות שהדיוק הוא להיפרד, והפחד גורם להישאר. ולפעמים כשהדיוק הוא להישאר, הפחד שגורם להיפרד, לפעמים זה מישהו שחווה נטישה בעבר, ויש גם מנגנון כזה, שבשבילו לחוות את הנטישה שוב בתור מערכת יחסים, שמבחינת הילד הקטן שבתוכנו זה קטסטרופה, זה הכאב הכי נורא שאפשר לדמיין, אז מה אני עושה בשבילו לחוות את הכאב הזה? ואני מזהה שאולי אני אחווה נטישה, מה אני עושה בשבילו לחוות את הנטישה? מקדין תרופה למכה ונוטש ראשון. אבל בעצם מה אני הכי לא רוצה? אחי, אני לא רוצה לעזוב את המערכת יחסים הזו. אבל אני עוזב את זה מהמחשבה שאולי שוב אצטרך לעמוד מול הקטסטרופה הזו של נטישה. עכשיו, זה לא באמת תרופה למכה. כי אחרי זה בסופו של דבר ההישארות, הדרך היא אגב לקבל, לנסות לעבוד ולזהות מה חסר ולזהות מה הפחד שעולה ולנסות לתת לזה מענה. לנסות להביא לשם ריפוי, שזה המושג, אמרתי, חוכמת נשים בנתה ואיתה, במובן לראות איך אני יכול לעורר את הזולת להשפיע אליי. למצוא ערך, בדיוק כמו שאני מוצא תפקיד לילד, או תפקיד לאורח, או תפקיד לתלמיד. עכשיו, לפעמים זה לא בשיחה ישירה, זה רק בעצם להתעניין יותר בשיח, להתעניין יותר במגע אם זה רלוונטי, להתעניין יותר בהגות. הביטוי חוכמת נשים זה משהו שהוא לא יכול להיאמר במילים, הוא מצריך כמו התבוננות וקשב לעורר את כוחות ההשפעה המחודשים אצל הזולת. עכשיו, הדבר שאותי מאוד מרשים בתיאוריה של רבי נחמן, שהוא דיבר בכלל על מזון. אבל ההשלכות של זה, הוא בעצם אומר, כל דבר, אני חוזר שוב על הביטוי שלו, כי כל דבר יש לו שורש שיש לו חיות ממנו. משפט מפתח. כל דבר יש לו שורש שיש לו חיות ממנו. כגון הסמים יש להם חיות ממה שאדם לוקח אותם לרפואה, וכן המאכלים יש להם חיות מזה שאדם אוכל אותם ומקבל חיות מהם. מזה יש חיות למאכלים. אבל כשאוכל יותר מצורכו, אין לזה המאכל ממי לקבל חיות. מאחר שאין האדם צריך אליו, והוא דומה כאילו הניחו האדם לתוך כלי, שבוודאי אינו מקבל חיות משם. ועל כן המאכל מבקש לו חיות להחיות את עצמו, ואזי הוא מוציא החיות של האדם. זאת אומרת, כשהזולת מרגיש שהוא מביא תועלת, וזה בעצם הסוד מה אנחנו מחפשים בזוגיות, מה אנחנו מחפשים במערכות יחסים, מה אנחנו מחפשים בחברויות. לפעמים שאני ככה שותק, אני מערער בזה. כן, בבקשה. דווקא אליו לא הייתי מפנה את הדברים. הייתי מפנה את הדברים אל האחר, איך לעורר אותו שעדיין יהיה לו מה לתת בתוך אותה מערכת. זה בעצם העבודה שלנו. מה ההבדל בין שותפות לבין ברית? ביהדות קוראים לנשואים ברית. גם ישראל מותר להתגרש, אבל המכוון היותר גבוה זה להצליח לעבור את המעברים שבני זוג עוברים לאורך השנים. זאת אומרת, כל הזמן יש ריקוד כזה שדברים משתנים. והסוד הוא להתאים את עצמי בעצם, לעורר את הזולת. זאת אומרת, הצד המתפתח, שהוא מצד אחד חווה העצמה אישית, והצד השני כביכול נשאר מאחור, אבל אם מבחינה רוחנית המערכת הזו חשובה, אז ההבנה היא לנסות לראות איך עדיין יש לנו לקבל, כמו שרבי נחמן קורא לזה, מקבלין דין מן דין. מקבלים מי שמראו. ותמיד נשארים מקומות שבהם אפשר להשפיע. והאמת היא שהמתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת למישהו זה בעצם לתת לו להשפיע. לייצר לו פלטפורמה שהוא יכול לבטא את עצמו ולהרגיש שהוא מביא ערך. על מה באמת עושים עם הידיעה הזאת? מה עושים באמת עם ההבנה הזאת? עכשיו תראו, לפעמים ביחסי ציבור, או כשבן אדם באיזשהו תפקיד ציבורי, הוא יכול ללמוד הרבה איך להתעניין באחר. אבל בתוך מערכת יחסים קרובה, חייבים לעבור דרך המקומות הללו. לפעמים גם זה הכאב, שכשבן אדם לא מוצא את עצמו כמשפיע, אם יש לו מודעות, אז הוא יכול להסכים להכיל את הכאב הזה, שבדרך כלל קשור בשנים קדמוניות, שבהם התנסינו, או בילדות המוקדמת, או בנערות, בתוך מקומות שלא מצאנו דרך להביא ערך, וממילא כתוצאה מזה לא מצאנו את עצמנו. אנחנו הרבה פעמים בחיפושים, גם סביב מקומות עבודה, גם סביב חברה או גם סביב קהילה, שבכל מקום זה למצוא את המקום שאני יכול להביא את הערך. סיפור על האדמו"ר הזקן, אחר בערב זה י"ט כסלו, חג הגאולה של האדמו"ר הזקן. אחד הפעמים הגיע אליו אחד התלמידים שלו, רווחה לפניו שהוא הפסיד הרבה כסף בעסקה, שהוא גם לקח הרבה הלוואות מאנשים אחרים. זה גם בושה שחברים סמכו עליו שהם משתתפים בעסקים שהוא עושה. ציפו לקבל מהרווחים, והוא אמר גם הוא מנע על זה לחתן את ביתו. וזה עורר בו צער עצום שככה הוא הפסיד. ואותו תלמיד היה לו אמון באדמו"ר הזקן. אותו תלמיד ידע שכל דיבור ודיבור שיוצא אצל האדמו"ר הזקן הוא מכוון לגמרי. והוא מסיח את ליבו בפני האדמו"ר הזקן, והוא במשך דקות ארוכות משעין את ראשו על ידיו ולא עונה לו, מרוכז במחשבתו. ואז הוא עונה לו, לאותו תלמיד: אתה אומר מה אתה צריך, אבל אתה לא אומר מה צריכים ממך. אותו תלמיד תפס את עצמו, יצא מהיחידות. למפגש בין רבי לחסיד קוראים יחידות, במפגש האישי. והחל, עזב את הדאגות שלו רגע בצד, ושינס מותניים, והיה בנתינה איפה שהיה צריך בו תעת, וכעבור איזה זמן הוא ראה את הברכה מתחדשת בחייו. עכשיו הסיפור הזה, כששומעים אותו, בפשטות הוא נשמע סיפור קצת מעצבן. אתה בא לרבי, אתה בוכה ומסיח את ליבך, איפה קשה לך, איפה זה לא הולך. ואז במקום לענות לך תשובה, הרבי עונה, אתה אומר מה אתה צריך, אבל אתה לא אומר מה צריכים ממך. אבל אפשר לומר, כפי שאמרתי קודם, התלמיד יש לו אמון מוחלט בצדיק, יש לו אמון מוחלט ברבי. ובעצם האדמו"ר זה כן אומר לו, כשאתה אומר מה שאתה צריך, יכול להיות שמפת הכוכבים שלך סגורה, יכול להיות שהקרמה שלך סגורה. לפעמים יש מצב כזה שהאדם, כל עוד הוא אחוז באגו שלו או בסיפור האישי שלו, העסק שם חסום. ויכול להיות, זה אני אומר את זה בשם החירות הספרותית, שהאדמו"ר הזקן במשך דקות ארוכות משעין את ראשו על ידיו ושותק ולא עונה לו. יכול להיות שהוא רואה בעולמות הרוחניים שהכל סגור, אין לו מה להגיד לאותו תלמיד. אומר לו, הקרמה שלך סגורה, מפת הכוכבים שלך אומרת שאין שם שום מקום לשפע. ואז הוא נותן לו מענה, שזה לא מענה מתחכם, זה הפריצה דרך. זאת אומרת, יש חוקיות אחת, שהיא קשורה בכך שהאדם חושב על עצמו. סוג של חוקיות. ויש חוקיות פורצת דרך, שבן אדם יוצא מהאני הרגיל שלו, ומנסה לראות מה הוא יכול לעשות למען האחר. כי בן אדם נמצא בתודעת שליחות, זה כוחות אחרים, זה שפע אחר, זה ברכה אחרת, זה חוקיות שונה לגמרי. ובעצם התשובה של האדמו"ר הזקן, שהוא אומר לו, אתה אומר מה אתה צריך, אבל אתה לא אומר מה צריכים ממך, ובעצם זה הדרך לחלץ אותו מהמצב ללא מוצא. עכשיו, כל התיאוריה הזו שאמרנו, שאני מקבל ערך מזה שאני מביא ערך לאחר, ואם לא, אני שואב לאחר את החיות, זה כשהמודעות היא, או שהיא חסרה, או שהיא נמצאת באופן חלקי.
ומה אם
אדם
בשירות הזולת יום יום, כמעט 24/7,
בתנאי, בתנאי שהוא לא... שהוא לא מרגיש קורבן. בן אדם שנמצא בתודעת שירות, צריך לעשות את זה בהסכמת הלב. שזה צריך להביא עוד סיפור. הסיפור של האדמו"ר הזקן, זה היה על מקומות, שבעצם אומר, תשנה רגע, תניח רגע לעניין שלך, מה אתה צריך, תנסה לראות מה צריכים ממך. זה כביכול גם לשחרר את התודעה, לשחרר את הסיפור. ולפעמים גם אם אני לא מוצא ערך, אני יכול לקבל את עצמי שכרגע אני נמצא בתוך מערכת, בתוך סיטואציה שלא ברור לי עוד הברכה שאני מביא, עד שאני מתחבר מחדש אל הכוחות שלי, אל האיכויות שלי. אז זה מצריך מודעות מסוימת. שאני לא ממהר. נאחיז שוברים את הכלים כי אני לא מוצא את המקום שבו אני יכול להביא ברכה. אבל כשמבינים את החוקיות שפועלת פה, זה עושה איזה סדר. מספרים על רבי צבי מבובוב, אחיו של הרבי הנוכחי. בובוב זה חצר חסידית גדולה בארצות הברית. כשאבא שלו הקים את הקהילה בארצות הברית, זה מאוד עזר לאבא שלו ולקח הרבה חובות. בחלק מהפירונות הוא לא עמד בזמן, והאנשים רדפו אחריו, מה שציקו לו. יום אחד ראו אותו מקבץ נדבות, אוסף נדבות עבור חבר אחר בקהילה שהיה במצוקה. אז אמרו לו, מה אתה עושה? אתה בעצמך נמצא בבלגן כל כך גדול, ואתה הולך לעוזר למישהו אחר? אז אמר, זה הפירוש של המילים, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. הפירוש הפשוט הוא, שגם כשבן אדם נמצא במצב הכי חמור שנראה מייאש, חרב חדה מונחת על צווארו, אומרים לו, אל תראה את העניין כסופי. הקדוש ברוך הוא יכול להשאיר אותך גם מהסיטואציה הזו. אל ימנע עצמו את הרחמים מלפנות אל השם. הוא פירש את זה בהתאם למצבו, אומר, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם שהוא נמצא במצוקה נוראה באופן אישי, אל ימנע עצמו מהרחמים מלרחם על האחר שבמצוקה. אז לפעמים אנחנו כל כך אחוזים בעניין שלנו, ויכול להיות שזה עצמו הפתח, להניח רגע, אפילו אנחנו נמצאים בסיטואציה שאין לנו מענה עבורו. אבל אנחנו כן יכולים לנסות להביא ברכה למישהו אחר. יכולים לתת שם משהו. נסיים את המילים של רבי נחמן מתוך אותה תורה רישנון זין שממנה קראנו את העניין הזה. ועל כן המאכל מבקש לו חיות להחיות את עצמו, וזהו מוציא החיות של האדם. ועל ידי זה הוא מזיק לאדם. ומחמת זה נצטרפים עמו אפילו שאר המאכלים. ומזיקים לו. הוא חוזר לדבר על הארוחה. כשאתה אוכל שואל רבי נחן, מה קורה אם אכלתי חצי מהארוחה, הייתי זקוק לה מבחינה תזונתית? אז החלק הראשון אמרנו שהאוכל מקבל חיות, וזה שהוא נותן לי חיות. ומה קורה לי שאני אוכל את המנה השלישית, ואני כבר ממש לא זקוק לה? אז האם רק המנה השלישית לא רלוונטית? אז פה הוא אומר, ומחמת זה, נצטרפים עמו אפילו שאר המאכלים ומזיקים לו. רק שאנחנו אוכלים יותר מכדי צורכנו, עכשיו תראו, זה מזיקים לו, זה לא בהיבט התזונתי, זה בהיבט האנרגטי, זה יכול להיות מתורגם בהיבט התזונתי. וזהו, ואכלת כנפשך סובך. יש פסוק בספר דברים שאומר כך, כי תבוא בקרם רעך, ואכלת כנפשך סובך. הפסוק מדבר שכשבן אדם עובד בבציר, כי תבוא בקרם רעך, כשאתה עובד בבציר, מותר לך לאכול כמה שאתה רוצה, ואל כלייך לא תיתן. ואכלת כנפשך סובך, תאכל כמה שאתה צריך, ואל כלייך לא תיתן, אל תיקח בכלים הביתה. לפועל אסור לקחת מהקרן, אין כן בעל הבית אומר לו, תיקח, בעידן של שפע, אבל לפי חוקי התורה, אתה יכול לאכול בתור פועל, מה שנקרא במקום, ואכלת כנפשך סובעך ואל כליך לא תיתן. ברבי נחמן מפרש את זה לאור התיאוריה שאמרנו, כי תבוא בקרם רעך ואכלת כנפשך סובעך, תאכל כמה שאתה צריך בשביל סביעה, לא יותר. ואל כליך לא תיתן, מה זה לתת לכלים? בעצם אומר, אם אתה אוכל יותר מה שאתה צריך, זה כאילו שמת את זה בכלי, שזה לא מביא. היינו שלא תאכל יותר מצורכך, שזה דומה כנותן לתוך הכלי, מאחר שאין צריך לו כנה. אחד הדברים שהכי עבדו לנו בעידן המודרני, שאין לנו מושג כמה צריך לאכול בשביל להיות סווה. כנראה שלא הרבה. אבל זה מצריך התבוננות. בדרך כלל אומרים שהעצה הכי טובה בעניין לאכול, לאכול כמות מסוימת. נאמר חצי ממה שתכננת או שליש, ולהמתין רבע שעה. הרבה פעמים ההמתנה של זמן משמעותי, נותן כבר תחושת שובע. בלי איזשהו סיגוף או כוח רצון חזק. אבל לעצמו צריך כוח רצון חזק לה... כי המנגנון הטבעי ייתן לי מסרים תוך מערכת העיכול שקיבלתי מזון מספיק, אבל צריך איזה זמן עד שהמסרים הללו יגיעו. לעשות את התרגול הזה זה בכלל לנצח את המערכת. המתנה, איפוק, בין שלב לשלב. והיא רצון שנדע את סוד ההשפעה, ונדע את סוד הקבלה, ונדע את סוד ההתחדשות, ונדע את סוד האכילה, ונדע את סוד סידור הבית מהחפצים, ונדע את סוד מערכות היחסים ואת סוד החברויות, ועוד הרבה סודות שיש בטקסט הקצר הזה של רבי נחמן. שתחזור החיוניות אל חיינו. אני אחזור שוב על המילים שלקראת הסיום, כי כל דבר יש לו שורש שיש לו חיות ממנו. שנזהה את השורש שמשם יש לנו חיות, נגביר את החיות הזו, נגביר את הברכה הזו. תודה רבה על הקשב, שנזכה לסמוך עם האדמו"ר הזקן בעל התניא שאמר, מי שישמח איתי בשמחתי הוציאני. אני לא זוכר את הביטוי המלא, אבל אני אשאל את הרב גוגל מה אמר בעל התניא על מי שישמח בשמחתי. רגע, נראה את הביטוי. זה בעצם הזמנה שתלכו, תחפשו את חגיגת יוטט כסלב. כן, רבנו הזקן אמר, מי שישמח בשמחתי הוציאנו מן המיצר אל המרחב. נוסח שני, מן הגשם אל הרוח. נוסח שלישי, מאפלה לאורה. אז אנחנו בעניין של לקבל את כל שלושת הנוסחים. היו ברוכים ושמחים, לילה טוב.